שלום הרב רם.
שלום, שלום.
ושלום לכל המאזינים היקרים וברוכים הבאים, אנחנו כבר בתוך העונה השנייה של ההסקט תקשיבה. שמי נועם אייזקס ואני תלמיד שמחוץ לכתלים. אני מזכיר, כמו בשיעורים אחרים עם הרב רם, כל פרק ייפתח בשאלה שנקבל מכם המאזינים, ומתוכה נמשיך לשוחח. את הפרטים איך אפשר לפנות אלינו, תמצאו בתיאור הפרק. אנחנו מתחילים. היום אנחנו מתחילים עם שאלה שקיבלנו מהמאזין, אלינר סמואל.
שלום הרב. האם זה ערכי לדעת הרב שרב יפסוק לכולה יותר ממנהגיו האישיים? לדוגמה, האם רב יכול להכשיר מסעדה בהכשר רגיל, אבל הוא אישית יעדיף לא לאכול באותה מסעדה, מכיוון שהוא מקפיד לאכול רק כשרות מהדרין?
תראו, שאלת הכשרות היא שאלה מאוד מכוננת, וחלה מהפכה גדולה בעולם. בעולם שלפני לא הרבה זמן, רב של מקום גם נתן את ההכשרים למקום, ומכיוון שהעולם היה במעגל מאוד מצומצם של הכפר, של היישוב, של העיירה שבו הוא נמצא, השאלה תמיד עמדה, תמיד הרב היה במתח מאוד מאוד לא פשוט, בין חס וחלילה להטריף ולגרום להפסד פרנסה לבעל הפרה או לבעל האטליז, ומצד שני לדאוג לכשרות. ולכן קיימים סיפורים רבים על מתחים ועל גדלות של גדולי ישראל שידעו להקל במקום שצריך להקל, ועל גדלות של אנשים שקיבלו את הפסק של הרבנים. זה היה מתח בתוך כל העניין הזה. ומלכתחילה רב שמתיר הוא צריך להיות שותף ולאכול במה שהוא מתיר, כי נוצרה קונסטלציה, ובהלכה יש כללים. יש דבר שנקרא הפסד מרובה, ובהפסד מרובה ברגע שהוא הקל אין סיבה שהוא לא יאכל. מה, הוא רוצה לבד להיות הצדיק שנשאר ולא יש אף אדם אחר בתוך העניין? זה דבר פגום מבחינת ההתנהגות. ישנו סיפור יפה יפה על הגאון מווילנה, שהייתה משפחה בשכנותו, שהיה להם בערב שבת שאלה בהלכות כשרות, והאישה שלחה את בעלה לרב העיר. כידוע, הגאון מווילנה לא היה פוסק הלכה, והוא נמנע מלפסוק הלכה. אבל הבעל, האיש, מתמהמה ולא חוזר, ושבת נכנסת תכף, לא הייתה ברירה, עלתה אישה לביתו של הגאון מווילנה ושאלה אותו. אמר לה הגאון מווילנה, טרף, חוזר הבעל כשר. לא ידעו מה לעשות. הבעל חזר לרב, הרב חזר לגאון מווילנה ואמר לו, תקשיב, אומנם אתה גדול ממני, אבל אני פסקתי שזה מותר, ולכן אני מבקש שגם הרב יגיד שזה מותר. אמר הגאון מווילנה, אני אבוא בלילה לאכול. מגיע הגאון מווילנה, באים להגיש לו את האוכל, והנר עם החלב נופל על האוכל, וכל האוכל נטרף. אמר רב העיר, מן השמיים הוכיחו שהגאון מווילנה צודק. אמר הגאון מווילנה, לא. אתה פסקת, זה כשר. אבל בגלל שאני אמרתי אסור, יש בהלכה דבר שנקרא, שווה הנפש חתך דאיסורה. ולכן לי זה אסור, ולכן נפל נר החלב על האוכל והטריף את האוכל, ולכן לא אכלתי. אמנם בגמרא מופיע שמחמיר אני על עצמי ומקל על אחרים. אני רוצה להסביר באיזה סיטואציה זה המונח הזה, מחמיר על עצמי ומקל על אחרים. ההלכה מורכבת מהרבה הרבה התלבטות. עכשיו, במצב כזה שאדם מחפש זה, והוא לעצמו הוא מחמיר יותר, זה לא שהוא פוסק איזשהו פסק לאחר והוא עצמו לא מוכן להיות שותף בהכרעה שהוא הכריע לאחר. ולכן יש בעיה גדולה לגבי הכשרים. מה נוצר היום? נוצר היום א', רבנים תעשייתיים, רבנים שנותנים הכשר למפעלים, לקופסאות שימורים, דבר שלא היה פעם. פעם לא זאת הייתה המציאות. ובמציאות של היום באמת, יש, באמת, זה דבר מאוד 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 לא פשוט, יש אינטרס שאנחנו נדאג שהמסעדות יהיו קשרות. זה לדעתי חילול שם שמיים שאין כדוגמתו, שיש ערים במדינת ישראל, שיש כמויות גדולות מאוד של מסעדות ללא הכשר. זה הרי דבר נורא שאנחנו מכשילים. האחריות של הרבנים לדאוג שאנשים יאכלו כשר, וזאת אחריות שלנו. אני חושב שמורה הוראה שעומל, הוא גם צריך לשאת באחריות, ולדעת שמה שהוא מתיר זה באמת מותר. כי זה לא עניין פרטי, זה עניין של אחריות. האם אתה באמת שותף לפסק שלך? תבטא בביטוי של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שהוא אמר, עדיף לי לשבת בגהינום עם עם ישראל, ולא בגן עדן עם כמה צדיקים. אני חושב שזה פגם מאוד גדול, שרב נותן הכשר, והוא איננו אוכל מן ההכשר. זה לא פורמלית, אפשר להביא את הגמרא, מחמיר אני על עצמי ומקל על אחרים, אבל אני חושב שזו טעות להביא את הגמרא הזאת, ואנחנו צריכים שהרבנים יישאו בעול של מה שהם מתירים ויהיו שותפים בברית גורל רוחנית עמוקה בעניין הזה.
תודה רבה. הרב רם, אני רוצה להתחיל היום בגילוי נאות. אני התחלתי עבודה חדשה לפני כמה חודשים בפוליטיקה הישראלית, ומאז שאני שם, אני חייב להגיד שאני הולך מוטרד הרבה יותר ממה שהייתי. סביב, אני חושב שיש מצוקה מאוד גדולה היום בשני הצדים של המפה הפוליטית לעסוק באמת במהות השלום. ואני מביא את זה כאן אליך בגלל שבתחושה שלי אנחנו מתפללים לשלום בלי סוף. מזכירים אותו כל הזמן. אבל באיזשהו מקום איבדנו קשר איתו. אז אני אשמח לשמוע ממך כצעד ראשון מהו מבחינתך השלום.
השלום הוא שמו של הקדוש ברוך. עד כדי כך שאחד מגדולי הראשונים הופיע בחידושים המיוחסים לרן, בן אלחנן, לא היה כותב שלום עם וו. כי הוא התייחס לזה כשם השם שצריך נזה.
וואו.
כהנים, אני כהן, אנחנו מברכים בשלום. ושלום, יסודו, עם שמו של הקדוש ברוך הוא, יסודו הוא שלמות. של כל ההוויה. ובשביל שיהיה שלום, יש צורך שיהיה לכל מקום בבריאה מקום. לא יהיה שלום,
רק שלכל מרכיב בבריאה יהיה
כל
מקום?
כל מרכיב בבריאה יהיה לו מקום בבריאה.
מה המשמעות של זה?
המשמעות בזה. אם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, משנה בסנהדרין אומרת, כל אדם צריך לחשוב כאילו בשבילו נברא העולם. ומזה יצא לנו, כפי שמופיע בתורתנו הקדושה, אומות שונות, לא יכול להיות שלכל אומה לא יהיה תפקיד במציאות האלוקית בעולם.
אוקיי.
הרב קוק בספר לנבוכי הדור כתב על זה, והדברים פשוטים, לא זקוקים לרב קוק לזה. כלומר, לכל אומה ואומה יש תפקיד בבריאה. אם נגיע למציאות שלכל אומה יהיה מקום, לכל אדם יהיה מקום בעולם. כמה פעמים אנחנו שומעים שאדם אומר, אין לי מקום בעולם. לכל חלק מהחברה יש מקום בעולם. יש מקום בעם ישראל, אז יהיה שלום. שלום זה לא שמישהו החליט מה האמת, והוא בכוח כופה את האמת על כולם, זה לא ייצור שלום. זה לא ייצור שלום. אותו ביטוי שמופיע, שאנחנו רואים אותו כל יום, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שלצערנו הרב זה לא מתקיים, וזה כואב שזה לא מתקיים, אבל מה עומד מאחורי הזה שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם? כי תלמיד חכם אמיתי, זה מי שיודע את הצדדים השונים של הדיבור האלוקי. ידוע לכולם, אומרת הגמרא...
רק במשמעות זה שהוא יודע למקם דיבורים שונים של הקדוש ברוך הוא במקומות שונים?
הוא יודע שיש מקום לך לכל דבר. יש גמרא רובין דף י"ג עמוד ב' שהגמרא אומרת ידוע לכולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו ומפני מה לא נפסקה הלכה כמותו שהיה אומר אל תמה טהור ומראה לו פנים אל טהור תמה ומראה לו פנים כלומר הוא הבין את המקום זה לא סתם קראו לו רבי מאיר רבי נהוראי אם אנחנו מדברים על חנוכה, על הערה, כן. רבי מאיר העיר את העולם, ומכיוון שרבי מאיר העיר את העולם, רבי מאיר הבין שלכל תנועה בעולם יש גרעין של קודש, יש קליפות. רבי מאיר לא חשב שאלישה בן אבויה הוא בסדר. לחלוטין הוא לא חשב את זה. הוא ודאי ידע שאלישה בן אבויה, הנקרא אחר, הוא מרד בתורתו של רבי עקיבא.
הוא ידע להפריד שתוכו אכל.
הוא ידע, ולא רק הוא ידע להפריד תוכו אכל וקליפתו זרק, הוא ידע איך להוביל את אלישה בן אבויה לעולם של תשובה, כפי שמתואר בגמרא בחגיגה בבבלי ובירושלמי, שאומנם זה מאוד מורכב התשובה שלו, היא לא בדיוק בחייו ובמותו ואיך זה קרה ומה המשמעות. אני חושב שאם יש לנו תורה עמוקה כמו של רבי מאיר, זה לא פלורליזם שאנחנו נותנים לגיטימציה לכל מוטציה שמנוגדת לתורה. יש גם דברים מנוגדים, אבל אנחנו צריכים להבין שיש חוסר שלמות בגלל שאנחנו לא נותנים את המקום האלוקי העמוק לכל דבר ודבר. שלום אמיתי הוא שבאמת לכל בריאה בייחודיות שלה יש מקום בחלל הפנוי, יש מקום בבריאה האלוקית.
אז אני רגע אעצור אותנו לפני שנרוץ קדימה, כדי שיהיה גם נוח להקשיב לנו. אתה בעצם מסביר שהשלום זה היכולת של הקדוש ברוך הוא כאחד משמותיו, לייצר מקום נכון לכל מרכיב ומרכיב בבריאה, ואנחנו כאנשים שצריכים לשאוף לשלום ולהתפלל לשלום, צריכים לדעת לא לאפשר לכל מקום להיות בכל מקום, כי זה הפלורליזם, הוא לא שלום, זה לא היכולת להגיד הכל מתי שרוצים, אלא זה היכולת לשייך כל דבר למקומו הנכון, ולמצוא מתוכו את הנקודה.
כן, אבל יותר מזה, כאשר יש תנועה פגומה, צריך לבוא ולשאול, למה היא נמצאת? איזה גרעין של קודש יש בה, ואיזה קליפות יש? ולעסוק בעבודת הבירורים, והיא עבודה לא פשוטה, על כן. מנת באמת להשתמש בגרעין של הקודש שיש בה. כי יש באמת ייחודיות בכל אחד ואחד.
אז עכשיו השאלה שלי אליך, אני רוצה לנסות לנתק את השיחה הזאת מדיון פוליטי. אני מניח שיכול להיות שזה ייכנס מהדלת האחורית בצורה כזו או אחרת, אנחנו אבל מנסים באמת לדבר על עם ישראל ועל הקדוש ברוך הוא.
ועל האנושות.
ועל האנושות. ואני שואל, למה אנחנו היום מפחדים מהמושג שלום? למה אנחנו מפחדים מהעיסוק בו? אני מניח שיש אנשים שהתחילו לשמוע את הפרק הזה עכשיו, ואמרו, מה פתאום הם מתחילים לדבר על הנושא הזה? או שאלו את עצמם, מה, הרב רם נהיה שמאלני? או כל מיני דברים כאלה. אני רוצה לשאול בעומק.
קודם כל, אני כהן.
אוקיי.
אני כל יום מברך בשלום.
אבל אני חושב שזה משהו חריג. אני חושב שאנשים באמת לא נמצאים במקום שהם אומרים אנחנו צריכים להתעסק בזה, למרות שמתפללים לזה.
זה אחת הבעיות, שהתפילות הן כצפצוף הזרזיר, התפילות הן מהשפה ולחוץ. לא, יש ערך של שלום אמיתי, יש ערך שאנחנו צריכים להכיר, שזה לא סתם אין פרצופיהם דומים אחד לשני. יש אמירה מדהימה של אחד מאדמו"רי קרלין, שאין שני צדיקים דומים, כי אם הם היו דומים, למה צריך שניים? אם היינו מכירים בזה, היה שלום גדול. למה אין שלום? כי כל אחד רוצה להיות כמו השני. ואז יש קנאה ומלחמה. אבל אם כל אדם וכל אומה הייתה מבינה שיש לה ייעוד בעולם, ייעוד אלוקי בעולם, ושיהיה ברור, כן, גם לאומות יש ייעוד אלוקי, כפי שהנביא צפניה אומר, שכולם יעשו שכם אחד לעובדיך. כמו שהנביא מיכה וישעיהו אומרים שיעלו להר השם ויאמר יורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו.
איך זה עתיד להתגלות?
איך זה עתיד להתגלות? ככל שהתורה שלנו תהיה תורה גדולה יותר, אבל עם נקיות וטוהר. אני מדגיש, זה לא פלורליזם. זה רוחב של העניין האלוקי בעולם. חוסר השלום התחיל אצל האחים. הכאוס הנורא בין יוסף ואחיו זה אחד הדברים הנוראים ביותר שיש.
הבאת אותי לנושא יותר מהר ממה שציפיתי, אבל אני, החשש המרכזי שאיתו אני הולך היום, ואני חושב שצריך להתחיל לעסוק בה בצורה הרבה יותר משמעותית ולשים אותו על השולחן בכמה שיותר מקומות, זה החשש האמיתי ממלחמת אחים.
נכון.
אנשים שומעים את זה ומאוד מזלזלים בזה, או חושבים אנחנו מאוד רחוקים משם, אבל אנחנו נמצאים במציאות שבה, אני לא יודע אם אתה מכיר את ארץ נהדרת ואת המערכונים שם, אבל מונולוג שמשודר בכל הפלטפורמות, של דקה וחצי, שמנרמל את האפשרות של מלחמת אזרחים, ומציאות פוליטית שהיא ממילא רוויית מתחים, ומלחמת אזרחים אף פעם לא התחילה בשני אנשים שרבו אחד עם השני והתחילו לראות. היא מתחילה בתהליך מאוד נורמלי ומאוד הגיוני ומאוד קוהרנטי, שאפשר להבין איך הגיעו לשם, עד שפתאום הם קמים בבוקר ומגלים שיש מלחמת אזרחים.
אמת. בוא, אני חושב שכדאי מאוד להתבונן בפרשת יוסף ואחיו. יוסף מתנהג בצורה שונה מן האחים. מגיעים לארץ, י"ב שבטי ישראל, יש להם התנהגות של צברים, פתאום מגיע אחד, הוא לבוש אחרת. יש בזה גם צד של קינה, שאבא קנה לו כתונת פסים, אבל זה לא רק קינה. והוא חולם חלומות. זה מאוד מאיים עליהם. מה זה החלומות האלה? בוא תהיה כאחד מאיתנו.
זה לא החלום שמאיים, זה המשמעות של החלום.
המשמעות של החלום, הם קוראים לו בעל החלומות, זה גם עצם העובדה שהוא חולם חלומות. הם רוצים, עכשיו איזה חלומות יש לו? יש לו חלומות עם אופק, יש לו חלומות שמאוד מאוד מאיימים עליו, אבל לא רק זה. בעומק, יוסף הוא בן של רחל. והאחים שם, הצד הדומיננטי זה הבנים של לאה. והם לא מסוגלים להכיל שיוסף הוא אישיות אחרת. הם לא מכילים באמת שיש לנו י"ב שבטי ישראל, זה לא כל שבט כמו השני. י"ב שבטי ישראל, לכל אחד יש ייחודיות, והתכלית כמו שאנחנו יודעים שבפרשת ויחי, שיעקב אומר שמע ישראל שמיתתו שלמה, זה לא פשוט שהמיתה תהיה שלמה. יש לנו את יעקב ועשיו שלא הצליחו, והכשל נורא באחווה שיש שם. ויוסף הוא משהו אחר, ואחים לא מסוגלים. יש י"ב שבטי ישראל, אנחנו מוצאים משהו מרתק. כתבתי על זה פעם איזה שיר. כאשר יוסף הולך לאחיו, אומר, את החי אנוכי מבקש. אז מה הם אומרים לו? נשאו מזה. מה זה זה? זה 12. הם נשאו מהתפיסה הזאת המורכבת שלך, של כל שבט עם הייחודיות
של שלמות הזה.
שאתה מרחל, ובהמשך לא עלינו פלגש בגבעה, מבנימין, שגם כן מרחל. נשאו מזה. הביטוי זה מופיע הרבה פעמים, הנה בעל החלומות הלזה בא. ואז יש לנו את כל הדברים הנוראים שיש שם לגבי בעל החלומות. בסוף ימיו, מה הוא מבקש? הליתם את עצמותיי מזה איתכם. ואחרי זה וילית את עצמותיי מזה איתכם. ובספר שמות ואת עצמות יוסף העלו. מה זה הזה הזה? יש מדרש כל כך חריף. מה עונה לו האיש? אותו אחד שחזל אומרים שזה המלאך גבריאל. מה הוא אומר לו?
מה עונה ליוסף כשיוסף שואל את האחים לפעמים?
מה עונה? נשאו מזה כי אמרו נלכה דותיינה. אומר המדרש מה זה דותיינה? דת יה. הם כביכול דתיים. זה הדת המצומצמת שמסוגלת להרוג אח, מסוגלת למכור אח. כמה סכנה יש כאשר הדת מסתאבת. הלכו דותיינה, הלכו לדת יה, תולים את הכל בדת. האם זאת התורה שלנו? תורה שמוכרת את יוסף? ליוסף יש תפיסה שלעם ישראל יש תפקיד באנושות. עם ישראל לא יוכל למלא את התפקיד באנושות, בלי ההרכבה של 12 שבטי ישראל.
ובכל זאת, אנחנו אומרים שדווקא המשיח בן יוסף הוא זה שימות.
האם משיח בן יוסף ימות או לא, זו מחלוקת בקבלה.
אוקיי.
אם הוא ימות, זה כשל. יש אפשרות שהוא לא ימות, תלוי איך נתנהג. ואני חרד מזה שהוא ימות על ידי ארמילוס הרשע, כפי שמופיע במקורות הקבלה. יש אופציה שהוא לא ימות, כמו דברי הנביא של שני מקלות, לאחד קראתי יוסף ולאחד קראתי יהודה, והיו לאחדים בידיך. כן, יש דרך שהם יהיו לאחד, שהוא לא ימות. הייתה דרך ששאול ודוד יהיו ביחד. כי מיכל בת שאול, אם לא הייתה מתנהגת באותו זלזול בדוד שהוא מפזז ומחרקר, אז מה קורה? היה לה ילד.
נולד ילד.
ואם הילד הזה, מי הוא היה הילד? ילד משאול ודוד. וזה היה המשיחיות האמיתית. למשיח בן יוסף יש תפקיד. אחת הפרשיות התמוהות מאוד, מאוד מאוד תמוהות, מה העניין הזה להעלות את עצמות יוסף? זה אפילו תיק שאי אפשר לתאר. מה הכוונה? יוסף מת, ניחה את יעקב, עשו לו עסק מספד גדול, העלו אותו למערת המכפלה, קברו.
כאן הם יוצאים בחיפזון.
והתפטרו. הם יוצאים בחיפזון, ועכשיו 40 שנה הם צריכים...
ללכת עם עצמות.
ללכת עם עצמות, והם הולכים עם שני ארונות. עם ארון של לוחות העדות, ועם הארון של עצמות של יוסף. אם אני הייתי מקום יהושע בן נון, שהייתי עובר את הירדן, הייתי ישר קובר את יוסף ואומר, ברוך שפטרנו. לא, צריך להעלות אותו לשכם. כי עצמות יוסף זה האופק של הייעוד של העם היהודי. יוסף לא התייאש מנשאו מזה. הוא אומר, נכון, לא הצלחת. רק
שכם כמקום שבו בני יעקב...
אני אענה מיד על שכם. אתה שואל אותי טוב, שכם זה הרי מקום המריבה, אז איך אני רואה בזה מקום של שלום?
לא, אני דווקא מצליח להבין, אני רק מנסה לחבר את זה ביחד.
אני אסביר למה דווקא שכם.
כן.
כתוב בתורתנו הקדושה, לפני מעמד הר סיני, שנהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. איך נהיה כהנים של העולם? לא נהיינו כהנים של העולם. נהיינו עם מבודד שמקבל תורה ונלחם מלחמת הישרדות מסיחון ואוג ושאר המלחמות. איפה היישום של אותה הדבר? בא יוסף הצדיק ואומר, אתם תלכו עם ארון הברית וליד זה את עצמות יוסף. שיוסף מאתגר את עם ישראל לשלום בין האחים. יוסף מאתגר את עם ישראל כייעוד להאיר את העולם. זה החלום של הכוכבים. יש לו שני חלומות. אחד חלום לזון את העולם. זה חלון השיבולי.
כן.
והחלום הזה התקיים במצרים. אבל החלום השני לא התקיים במצרים. והחלום השני התקיים לעתיד לבוא. זה התקופות שאנחנו מצויים בהם. עליהם הנביא ישעיהו פרק סמך א' אומר שעם ישראל צריכים להיות משרתי השם.
אני רוצה רגע לשאול אותך, אבל עניין האחדות של הזה. בעבר, יכולנו אולי להגיד שהדבר שמחבר את השבטים השונים, זה במובן הפשוט, שיוחם הביולוגי. הם 12 אחים, יש להם אב משותף. ואני חושב שבמובן מסוים, היהדות כשהיא עלתה חזרה לארץ ישראל, כשחזרו מכל נפוצות הארץ, התחברו סביב באמת העבר המשותף. וסביב ההיסטוריה המשותפת והעובדה שכולנו יהודים. אני חושש מהעובדה, ואני לא אומר דברים שהם שלי, זה דברים שידועים. אני חושש מהעובדה שהיום הגענו למשבר, שבו העם היושב בציון כבר לא מזדהה כיהודים בלבד. יש את היהודים ויש את הישראלים. ובמקום שבו צריכה להיות ברית חדשה שמבוססת על חזון משותף, שם נפלנו. יש לנו את העבר המשותף, ואנחנו עדיין לא יודעים, אנחנו נהיה ביחד.
אתה שואל מאוד מאוד טוב. מאוד טוב. הרב סולובייצ'יק,
כמובן נתן לזה כלים...
נתן לזה שני ביטויים יפהפיים. אחד זה ברית גורל. אכן, מה שאיחד את העלייה אחרי השואה, ותקומת מדינת ישראל, זה בעיקר ברית הגורל היהודי. אבל יש גם... ברית ייעוד. ואכן?
ברית הייעוד, אני רק אחבר למי שאיבד אותנו, ברית הייעוד מבחינתי זה הכוכבים. זה מה שיהיה בעתיד לבוא, זה הדברים שאנחנו מסתכלים אליהם ביחד.
כן, ברית הייעוד היהודי של עם ישראל, זה יסודו במלכות שמיים, עם זה יצרתי לי תהילתי יספרו. ואכן, החילוניות היא מהווה קושי גדול ליצור היום את ברית הייעוד היהודי. בברית הגורל זה קל, כי הולכים להרוג אותנו, נכון. ולכן יש אחדות. אוי ואבוי אם אנחנו נרצה מלחמות בשביל שיהיה אחדות, כי אחרת לא יהיה אחדות, כי לא יהיה ברית הגורל היהודי. כפי שיש אנשים שמפחדים לדבר על שלום בגלל זה בתת מודע. כי הם יודעים שאנחנו נהיה בבעיה. אנחנו יודעים שמזרח תיכון חדש זה התבוללות, שהוא דבר נורא. אבל האם בגלל זה אנחנו רוצים מלחמות? אולי זה מאתגר אותנו לעמול הרבה על הברית של הייעוד של העם היהודי.
בזה אני שואל.
ונכון, וזה מאוד קשה. אני לא יכול לתת כרגע מענה, כי אם אני אגיד עכשיו שכל החילונים צריכים להיות דתיים, הם ודאי לא יקבלו את זה.
וזה גם לא מכיר במקומם.
נכון, ודאי לא מכיר במקומם. לכן אני חושב, אני אגיד משהו אחר. אני אגיד, רב סעדיה גאון אמר, שעם ישראל בלי תורה, אין עם ישראל. ואני אומר את זה במפורש לכולם. אבל אני חושב שהדתיים הם שלמים. כמו שאמרתי קודם, מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. ואם דברינו לא נשמעים, סימן שיש פגם גדול בתורה שלנו. ואינני יודע אם הפגם בתורה של הדתיים לא חמור יותר מהיעדר התורה של החילונים.
אני גם רוצה להוסיף, אני חושב שיש כאן קושי שאנחנו במרוץ נגד הזמן, כי הדתיים לא מספיק שלמים, כמו שאתה אומר, והחילוניות בינתיים כבר מרימה ידיים מהדתיים היהודים. הם כבר נכון. בוחרים אופי חדש של ישראלים, פה, שאין בו דתיות.
יש פה משבר שצריך לנהל אותו בחירות מוחלטת, כי גאולה לא תבוא בלי אלמה דחירותה.
בחירות של מי?
של כולם, חופש. אי אפשר לקפות. אחד הנזקים הגדולים זה הכפייה. Okay. כפייה מביאה לנו נזקים שלא יתוארו.
כפייה, אם אני אחזור רגע להשתמש במושגים שאתה הצגת, כפייה זה כשאני לוקח משהו שלא מתאים למקום מסוים, ודוחף אותו לשם בכוח.
לא מתאים היום, אני דוחף אותו, זה כפייה. ואני נכון. נגד כפייה בגן, ונגד כפייה בבית הספר, ונגד כפייה על חילוניות. לא אסתיר, שאין לי ספק, שעם ישראל כולו יחזור ויקבל עול מלכות שמיים. אני לא מקבל את התפיסה האקדמית שהחילוניות נועדה להישאר. אני להפך. אני רואה את החילוניות כמרד בחוסר השלמות של הדתיים. החילוניות זה מראה של הדתיים. ולכן, אני חושב שאם נשכיל, אני יודע שיש הרבה אנשים שמאוד לא ימצאים ביניהם, שאני אומר שאני רוצה שכולם יקבלו עול מלכות שמיים. אבל כולם יקבלו עול מלכות שמיים, זה גם הדתיים שהם לא מקבלים עול מלכות שמיים. אני לא אומר שמישהו פה יותר טוב מן השני, לא אמרתי דבר כזה. עכשיו, אני חושב שהאתגר הגדול בשביל ליצור שלום, זה לשאול מה התפקיד של כל אחד בברית הייעוד. ונכון שכרגע יש פה דבר שלכאורה הוא ללא פתרון, החילוניות שמתנכרת לתורה ומצוות. אבל אני חייב להגיד, ההתנכרות, קודם כל הרבה פעמים, היא ביטוי למשהו שקיים בך, לכן אתה מתנכר לו. אם הוא לא היה קיים, הרבה פעמים כשאדם מתעצבן על משהו שאומרים לו,
כי יש בו משהו. אחרת למה שהוא ייחס.
נכון, כי יש בו משהו. המציאות של החברה הישראלית היא לפי הרבה סקרים, רובה יש לה זיקה למסורת, למחצה, לשליש, לרביע ולפחות, אבל יש לה זיקה למסורת, רובה. חלקה באמת בגלוי אין לה, נכון? חלקה, אני לא רוצה לנקוב באחוזים, אבל לדעתי זה חלק...
אני חושב שמדברים על 20% או משהו כזה.
כן, אני לא רוצה לנקוב באחוזים, כי אני לא רוצה לא לדייק, אבל נכון. אני חושב שגם ה-20% האלה, אם הם ירגישו שאין מגמה לאף אחד לקפות עליהם, אז יוכל להיות תהליך של תיקון האומה הישראלית, ולא תיקון ה-20%.
כן.
תיקון האומה הישראלית בכללותה. שיש קושי, צריך להגדיר את הקושי. אני לא באתי כרגע לפתור כאן ועכשיו.
ומה הקושי?
אני חושב, אבל עוד דבר,
אוקיי.
שהמושג מלחמת תרבות הוא בעייתי. מלחמה זה דבר כוחני. שלוחמים, לוחמים עם טנקים, עם מטוסים, עם כלי נשק, זה מלחמה. שעוסקים ברוח, אומר הנביא זכריה, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. וצריך להבין שלא תהיה מלחמה בכוח על מנת להחזיר את הרוח.
הבעיה שאני מתאר זה שאני חושב שאנחנו הולכים לכיוון המלחמה בכוח. וזה מבחינתי גם מאוד מסתדר היסטורית והגיונית, שברגע שאנחנו מתקרבים לאימות, אנחנו צריכים לבחור האם הוא יהיה בכוח או ברוח, הרבה יותר קל ללכת למכיוון הכוח. אז אני מחזיר אליך רגע את השאלה, מה הקושי? והאם, אני רגע ננסה לשזור את הדברים ביחד, האם לדעתך כשאתה מתאר את המושג שלום, כמו שעשינו בתחילת הפרק, האם לדעתך אנשים אחרים בחברה הישראלית מתארים אותו באופן דומה?
תראה, אינני יודע אם מגדירים את זה באותה צורה שאני מגדיר, באותה מושגים, אני מניח שלא. אני גם, לצערי הרב, יש הרבה דיבור על שלום כשלום קר, כמו שקוראים לזה. כמו שיש בצפון אירלנד.
כן.
ובתוך הזה אין שום דבר. אני לא שולל גם שזה לפעמים מרשים לראות שלום קר. אני ביקרתי בצפון אירלנד וראיתי את את מה מתרחש שם. זה מאוד מפחיד, כי זה יכול להתפוצץ בכל רגע. יש שם ממש דלק באוויר, אבל בי שכרגע...
מערכת החינוך שם מאוד מיוחדת בהקשר הזה.
כן, זה באמת דבר נוסף. אבל השלום שאנחנו מדברים עליו, זה שלום אחר. הוא שלום מורכב יותר. שלום של שלמות. אני חושב שאנחנו מסוגלים להעביר את החברה לשיח של רוח. אתה יודע שאבא שלך מתעסק עם שיח שלום, ואני שותף איתם, וזה כל מה שאנחנו מנסים לעשות שם. שהשיח יהיה שיח של רוח. שיח של הקשבה.
חשפת את המוטיבציה שלי לפרק הזה.
לא, אצלי הכל גלוי. הכל גלוי אצלי. את הדברים האלה על השלום אני אומר גם בקבוצה. אתמול השתתפתי בקבוצה שעסקה בהר הבית, ודיברתי על... תחומים אחרים, דיברתי על הדברים האלה בצורה מאוד ברורה, אני לא, ואני מרגיש שביני לבין האנשים שיכולים הפוך ממני ב-180 מעלות, יש ידידות ורצון הקשבה, כי הם יודעים שהדיון שלנו ברוח, ולכן הם קשובים לעולם הזה.
מה המקום של הר הבית ביניך בהקשר הזה? כי אם אני מנסה לתת את ה... מיקום הגיאוגרפי של המקום בו צריך לבחור האם ללכת בכוח או ברוח, אני חושב שמאוד בקלות ניתן להגדיר את הר הבית כמקום הזה. כי מצד אחד הוא מוקד של יכול לגרום להתפרצויות גם עם השכנים שלנו, וגם בתוך עם ישראל עצמו יש הרבה מאוד מאבקיות בין המשיחיסטים לבין אסור לעלות להר הבית כי אנחנו לתיאורים, לבין צריך לעלות להר הבית. זה מקום שיש עליו המון עימותים פיזיים, יש שם הכי הרבה כוחות משטרה בכל הארץ, לצורך העניין, ובמקביל זה המקום שממנו אנחנו תולים את כל הרוח ואת כל התקווה שלנו.
אז אני אומר לך, גם ביחס להר הבית, אני חושב לא יכול להיות שיהודי לא יכול להתפלל בהר הבית. זה כוח מהצד השני. הר הבית הוא האופק של העם היהודי, כי כל יהודי מאז חורבן הבית מתפלל ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אבל לכן, אני חושב שהעלייה להר הבית היא לא תהיה מתוך כוח. דוד המלך לא בנה את בית המקדש, כפי שנתתי בהזכרה לרבין בבית הנשיא. דוד המלך לא בנה את בית המקדש בגלל שהוא כתוב בספר דברי הימים, כי דמים רבים שפכת. ומי שיכל לבנות את בית המקדש זה רק שלמה, שהוא איש שלום, איש מנוחה. גם הבית השני נבנה על ידי הצהרת כורש, שהיה... שליט פלורליסטי, כפי שמופיע בספר עזרא ונחמיה, כפי שמופיע גם בגליל שמצאו בארכיאולוגיה, ובנקודת הראשית שלו, הוא נבנה בהסכמה, והוא נחרב בגלל שנאת חינם. והבית השלישי מלמד אותנו הרמב"ן בפרשת הבארות שהוא רחובות, הוא לא עסק והוא לא סתנה, אלא רחובות בלי מצא, בלי ריב. וברור שהבית השלישי לא ייבנה על ידי כוח, ושאני עולה להר הבית, אני מדגיש שעלייה להר הבית זה לא מדין כיבוש, אני חלוק על מי שמדבר בשפה כוחנית על הר הבית, צריך לדבר בשפה של רוח, כן.
השאלה היא האם זה גם מטווח הלאה, כי ברגע שאתה עולה להר הבית, גם אם הכיוון שלך הוא כזה, אנשים אחרים יכולים להסתכל ולהגיד, תראו, הנה היו הדתיים האלה עולים שוב להר הבית.
אז אני חושב... מנסים
לשנות את הסטטוס קוו בכוח.
אני חושב שאפשר להעביר את הרוח. אני גם מדבר עם אנשים, לא רק מבני עמנו, ואני חושב שיהודי לא יכול לוותר על האופק. אבל אמרתי ואני חוזר ואומר, כמו שאני מאמין באמונה שלמה, בבניין הבית השלישי שיבנה בסוד הראשית הנעלם כדברי הרמח"ל, הוא לא ייבנה על ידי כוח, אלא על ידי רוח. איך כל העולם ירצה שנבנה את בית המקדש? אם נדע לסרטט איזה מקדש אנחנו רוצים. מקדש היונק מנבואת הנביא מיכה, הנביא ישעיהו, הנביא צפניה, זה המקדש אליו אנחנו בונים.
ולמי שלא בקיא בכל הנבואות?
אז נסביר להם שבית המקדש הוא הסמל של השלום האוניברסלי בכלל.
אם הוא הסמל של השלום, יש אפשרות לבנות אותו לפני שהוא נמצא?
לא, ברור שלא.
אז איך נצליח, איך אפשר להגיע לשלום אם המפתח לשלום נמצא בשלום שלא מגיע אליו?
זאת תמיד שאלה, אבל אני חושב שיש לנו תפקיד מאוד גדול ללכת וללמוד תורה ולהאיר בתורה היונקת מנבואות אחרית הימים. להאיר תורה שהיא תורה שיש ייחודיות לעם ישראל, אבל עם ישראל הוא עם ישראל בין האומות. אם אנחנו נלמד תורה, נאיר תורה, תורה גדולה. הזכרתי את זה פעם ואני חוזר ואומר את זה. אנחנו שמוצאים ספר תורה מארון הקודש אומרים, ויהי בנשוא אהרון ואומר משה, קום אדוני ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. ומיד אחרי זה מה אנחנו אומרים?
כי
מציון תצא תורה, שזה למי תורה? לעולם. הזכות של עם ישראל להימצא במלחמה זה לא רק זכות של ברית גורל של הישרדות. כי לעם ישראל יש ייעוד, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. ומה הפסוק אחר כך שאנחנו אומרים? ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. התפיסה האוניברסלית איננה מובילה להתבוללות, בשום פנים ואופן. התפיסה האוניברסלית נותנת לכל אומה את הייעוד שלה.
את מציאת המקום שלה.
נכון.
השלום שאנחנו מדברים עליו כאן, אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא. לכן זה לא משנה באיזה מישור אנחנו מדברים על זה, אם זה מישור בתוך עם ישראל, מחוץ לעם ישראל, עם עמים אחרים, בסופו של דבר זה יכול להיות פשוט למיין מה מקומו של מי. ואם אני, אתה מענהן אליי, אז אני אמשיך. אם השם של הקדוש ברוך הוא שלום, ובית המקדש הוא מקומו של הקדוש ברוך הוא, אז אתה אומר זה המפתח להכל.
נכון, ואני חושב שככה אני מדבר עם שכים ערבים, ככה אני מדבר בעולם, ככה אני מדבר עם זה, ואני חושב שיש לנו טעות בזה שיש לנו התכנסות.
מה הכוונה?
שאנחנו לא עוסקים בתורה האוניברסלית. הנוער שלנו מסתובב בעולם עם אוטובוסים מעופפים, בכפר הגלובלי, והוא שומע רק תורות על עם ישראל. ואז התולדה היא התבוללות. אם אנחנו רוצים להישאר עם קדושת עם ישראל, אנחנו צריכים לזקק את התורות של נבואות אחרית הימים.
זו משימה מאוד קשה.
זה תפקיד של יהודי.
הרב, לקראת סיום אני לא יכול לא לחזור לזה. ציינת את השיר שכתבת. האם אתה מוכן גם להקריא אותו?
לא, זה כל השיר שכתבתי זה על הנשוא מזה ועל העצמות. אני הקראתי בדילוגים.
אני בטוח שנשמח לשמוע אותו בשלמותו. אם אתה מסכים, אנחנו מאוד נשמח.
זה, אני קורא לזה פירורים. אז... והנה טועה בשדה. את החי אנוכי מבקש. נשאו מזה. הלכו דותי נעלי דתיה. הנה בעל החלומות על הזה בא. והתנקלו אותו לעמיתו. ויפשיטו את כתונת יוסף, ויגלח ויחלף סמלותיו, וילבש אותו בגדי שש. אלוהים חשבה לטובה, ועליתם את עצמותיי מזה, ועלית את עצמותיי מזה איתכם, ואת עצמות יוסף קברו בשכם. כאשר צריך לדעת, זה לא סתם שזה נקרא שכם, זה השם של בני יוסף, שכם אחד על אחיך, וזה נבואת צפניה שיש, כל האנושות יש שכם אחד לעובדיך, זה היה תכלית של יעקב שהוא חונה את פני העיר, לא בתוך העיר, אבל את פני העיר להעיר על העולם. נקווה שהמריבות בשכם ייעלמו, ויהיה לנו באמת את יעקב אבינו שחונה את פני העיר, ויהיה פנים מהירות.
תודה רבה הרב ראם. האזנתם להקשיבה? ניתן למצוא את הפרק הזה, כמו גם את שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. נהניתם? ספרו על הפודקאסט לחברים שלכם, ספרו לנו. יש לכם שאלה שהייתם רוצים לשאול את הרב ראם? צרו איתנו קשר דרך קבוצות הפייסבוק שלנו, ודרך קבוצות הוואטסאפ שלנו. קישור לשתיהם תוכלו למצוא ממש כאן בתיאור הפרק. אתם מוזמנים לפנות גם ישירות אליי. המספר שלי מופיע גם הוא בתיאור, תמצאו אותו שם. תודה לצוות מדיה עותניאל על ההקלטה והעריכה, שמוליק סמואל, המפיק הראשי שלנו זה אלעד שדות. תודה לרב ראם ותודה לכם המאזינים שמצדיקים את הקיום שלנו. המשך יום נעים.